אמנם כוס חמישי הוא רשות, כמו שנתבהר למעלה. כי דבר זה בהרנו למעלה היטב אצל רבי עקיבא, שאמר כל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים של חמש מכות. כי מצד מה ראוי שיהיה מתחלק לחמישה. זאת אומרת, יש, הוא הסביר שארבע כוסות הם כנגד הריבוי, כלומר כל דבר שבא מן העולם העליון הוא אחד, אבל כשהוא מגיע לעולמנו מתחלק לארבע, והוא הביא לצורך זה המשל מהנהר שיוצא מעדן, הוא נהר אחד, יוצא מעדן להשקוט את הגן, ומשם ייפרד, כלומר כשהוא מגיע אל עולם הפירוד, והיה לארבע ראשים. ארבע, זה ארבעה צדדים. וגם ראינו למעלה את שיטת רבי יוסי הגלילי שאומר שכל מכה ומכה שבאה למצרים במצרים הייתה של ארבע מכות. גם שם מסביר המהר"ל, המכה באה מן העולם העליון, היא חלה על העולם התחתון, עולם התחתון עולם הפירוד, ולכן המכה מתחלקת לארבע. אבל יש שיטת רבי עקיבא, שכל מכה ומכה הייתה של חמש מכות. הסביר שם המהר"ל, כי בתוך הריבוי יש גם אחדות, אבל זה אחדות נעלמה. הדבר הזה יש לו מקבילה גם בעולם הפיזי. בעולם הפיזי יש ארבע יסודות, לפי הפיזיקה הישנה, אבל ארבע יסודות הם ארבע צורות שחלות באותו החומר, הנקרא חומר יולי. זאת אומרת שבתוך הריבוי מסתתרת אחדות, לא גלויה כמובן, אבל היא מסתתרת שם, כך שבכל ארבעה יש גם חמישה. לפי זה גם מספר הכוסות צריך להיות ארבעה עם רשות לחמישי. לכן כוס חמישי רשות. זה מה שאומר. אז אני שוב חוזר לדברים. בחמש שורות מלמטה, בעמוד רש סמך ת' בנימין, אנחנו בעמוד רש סמך ת' בעמודה השמאלית, רש סמך ת' בעמודה השמאלית, חמש שורות מלמטה, אמנם. אני אמרתי רש סמך ת', למה לחשוב שמדובר על ב'? כן, כלומר, זה לא, לא מובן. ת' זה לא ב'. נכון? יש אמנם דמיון מסוים בין שתי האותיות, אבל זה לא, לא מצדיק עדיין את הבלבול הזה. כן, אמנם כוס חמישי, אומר המהר"ל, הוא רשות כמו שנתבאר למעלה. כי דבר זה בארנו למעלה, היטב, אצל רבי עקיבא, שאמר כל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים של חמש מכות, כי מצד מה ראוי שיהיו מתחלק לחמישה. וזה, כי הריבוי שבא אל עולם הריבוי הוא מתאחד גם כן. כלומר, בתוך הריבוי ישנה אחדות סמויה למי שיודע לראות אותה. כי אינו ריבוי מחולק, רק ריבוי מתאחד, וריבוי שהוא מתאחד הוא חמישה, כי החמישי מאחד את ארבע, את הארבע שהם הריבוי, כמו שנתבהר למעלה. ולכמה, נתבהר עוד עניין כוס חמישי זה, על מהו, ומהו הוראתו, נתבהר בעזרת השם. כן, בינתיים הוא לא נכנס לפרטים של כוס חמישי, רק הוא מזכיר אותה שהיא רשות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. כלל הדבר, כי הכוסות אלו באים על תכלית מדרגת הגאולה ומעלתה העליונה שיש לה, כי באכילת מצה לא היה הוראה על תכלית מדרגתם, כן, אנחנו מה שלמדנו, פסח, מצה ומרור, שלוש מדרגות של גאולה, אבל המדרגה הרביעית, שהיא הדבקות האלוהית, זה רק ברביעי. ואין לנו ארבע אכילות, אבל יש לנו ארבע כוסות. כנגד, והכוס הרביעי כנגד, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. ובא על זה שתיית ארבע כוסות, וכאשר תבין דברים אלו, תבין כי דבר זה הוא בתכלית הקישור והסדר. כי כאשר באה אכילת מצה על הגאולה, באה שתייה על תכלית מדרגה העליונה ומעלתה האלוהית, והעניין שווה לגמרי. כלומר, יש הבדל בין אכילה לבין שתייה. האכילה יש בה יותר גסות, והשתייה יותר דקות. והיו שתי כוסות לפני הסעודה, ושתי כוסות לאחריה. כי כך ראוי והגון, כי מפני שארבע כוסות אלו יותר במדרגה ובמעלה, וכל דבר שהוא יותר עליון במדרגה הוא כולל כל דבר שהוא למטה אמינו במדרגה, ולכך שני כוסות לפני הסעודה ושתי כוסות לאחריה, והסעודה באמצע. ובזה הכוסות כוללים כל הסעודה, כאשר יש כוסות לפני הסעודה וכוסות לאחריה. עד כאן מובן, כמו העניין של הכוללות, שהכוסות הן גם בעלי אופי כולל. ומפני שארבע כוסות תקנו נגד ארבע לשונות של גאולה, ולשון שלישי וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, והרביעי ולקחתי אתכם מלאם, אמרו בין שלישי לרביעי לא ישתה. והטעם, כי אלו שני דברים אין הפסק ביניהם. כי לכך גאל השם יתברך את ישראל, להיות להם לאלוהים והם יהיו עמו. ודבר זה מבואר בכתוב בכל מקום אשר יציאת מצרים, יאמר אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. הרי יאמר בפירוש, כי עצם ההוצאה להיות ישראל לא לעם, והוא יהיה להם לאלוהים, וכן בכל מקום מזכיר כך. ודבר זה יסוד האמונה. הוא כאן רומז משהו לא ברור. מה, הוא אומר, יש פה איזה יסוד באמונה, משהו מהותי ביותר. הרי בין כוס ראשון לשני, אם רוצה לשתות, שותה. בין שני לשלישי, בוודאי, זה הזמן של הסעודה, ודאי שותה. בין שלישי לרביעי, אסור לשתות. קרה פה משהו. כן? כלומר, זה כנראה כדי לדבק את השלישי ברביעי, שלא ייתכן פירוד ביניהם. מה זה השלישי? השלישי הוא פוליטי, וגאלתי אתכם. והרביעי הוא אלוהי, ולקחתי אתכם לי לעם. היה אפשר לחשוב, לנתק את היסוד האלוהי מהיסוד הפוליטי-לאומי. ואז היינו מגיעים לשיטה שאפשר לכנות אותה חרדית. זאת אומרת, שיש איזה הפסק בין היסוד הלאומי ליסוד הדתי, אלוהי, משהו כזה. ואז אפשר להגיד שהאחד הוא אוטונומי כלפי השני. דבר דומה מצאנו אצל הצדוקים. הצדוקים טענו ש... זה הסבר של הרב קוק במשפט כהן. הצדוקים אמרו שמה שכתוב בתורה ממחורת השבת, וספרתם לכם ממחורת השבת, שבע שבתות, נכון? תספרו 50 יום. כתוב. אז מה זה ממחורת השבת? אמרו הצדוקים שממחורת השבת הכוונה ממחורת השבת. איך הם לא יודעים לקרוא? הם כתוב שבת, אז הם חושבים שהכוונה לשבת. מה קרה להם? חז"ל אומרים, כתוב שבת, הכוונה יום טוב. לא משנה אם יום טוב חל ביום שני או שלישי, או לא משנה איזה יום בשבוע, או אפילו בשבת, סופרים 50 יום ממחורת היום טוב הראשון של פסח, ממחורת השבת. זה נקרא שבת. עכשיו, מסביר הרב קוק, שעבור הצדוקים, קדושת השבת וקדושת יום טוב, היא נבדלת אחד מהשני, נבדלות אחת מהשנייה. מדוע? קדושת השבת, מי קבע? למה יש שבת? מה זה בא לציין יום השבת? בריאת העולם. מי ברא את העולם? מי עזר לו? אף אחד. נכון? הקדוש ברוך הוא לבדו. של מה? רוקע שמיים מאיתי, אל תקרא מאיתי אלא מי איתי, שהקדוש ברוך הוא פעל לבדו. יום טוב זה זכר ליציאת מצרים. מי עשה את יציאת מצרים? חלקית אנחנו. הקדוש ברוך הוא עשה, גם אנחנו עשינו. כבר היינו שותפים. אז דבר שבא מכוח האומה זה קדושה מסוג אחר לגמרי. לכן הצדוקים אמרו, מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה עניינים שלו, מה שהאומה עושה עניינים שלה. אין קשר בין לאומיות לבין תורה. אין? זה היה הסיבה שהם דחו את זה. לעומת זה, חכמי ישראל, הם מבינים שקדושת ישראל היא המשך של קדושת הבריאה, קדושת הבורא יתברך, ולכן כשקוראים ביום טוב הראשון בתורה מוכרח להיקרא בשם שבת. לכן מחורת השבת זה מחורת יום טוב. בסדר? אותו עיקרון אנחנו מוצאים פה בזה שאין להפסיק בין כוס שלישי לכוס רביעי. זה פה משהו מהותי ביותר. אתם יודעים למה הוא קורא לזה יסוד האמונה? כן, בבקשה אדוני. למה אנחנו לא אומרים שבבריאת העולם אנחנו גם שותפים? מסיבה פשוטה, לא היינו שם. אתה בראת את העולם, אתה? לא, אבל יצאת ממצרים כן. זהו, זה ההבדל. לא, לא היית שותף, כי כדי להיות שותף צריך להיות. אחר כך, הוא התוצאה. הוא התוצאה, הוא לא הבורא. הוא לא בורא את עצמו. שבוע טוב הרב, לא הבנתי את ההבדל בין האחדות העליונה לאחדות הנסתרת. לפני ואחרי הפירוד, תודה. זה מאוד מצער שלא הבנת. נכון? מה אני יכול לעשות עם זה? זה שאלה בכלל? זה בקשה להסבר. הוא לא אמר את זה, הוא רק ציין שהוא לא הבין. טוב, אנחנו נסביר את זה עוד פעם. האחדות העליונה זה האחדות שלפני הפירוד. כלומר, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, הוא נהר אחד. הוא מגיע לעולם הזה, מתפרד. בתוך הפירוד נשאר באופן נסתר משהו מן האחדות המקורית. כיוון שהאחדות היא זו שהולידה את הפירוד הזה, היא זו שהתפרדה, לכן בתוך הפירוד יש גם כן משהו מן האחדות. זה הכל. כן. עכשיו, אם כך, בואו נחזור לנושא שלנו. אין לעצור בין כוס שלישי לכוס רביעי, כדי לא להפריד את היסוד הפוליטי מן היסוד האלוהי. כן? כלומר, להפוקה משיטת הצדוקים, או משיטת הנוצרים, שהנוצרים סבורים שאפשר לקחת את התורה בפני עצמה, במנותק מן הזהות הלאומית. כן? אז זה, המהר"ל רואה בזה סכנה אמונית, לכן הוא אומר, זה יסוד באמונה, ולא ייתכן להפריד. נמשיך. ואף, בתחילת הדיברות... מה? ראשונה או שנייה, זה... אין בזה בעיה. כי הרי סך הכל מדובר לצאת מן השיעבוד. שתי הכוסות הראשונות. כן? לצאת מהשיעבוד זה עוד לא להיגאל. להיגאל זה להיות עצמאי. מובן? יכול להיות שיש גם דעה כזאת, להלכה מותר. מותר לשתות. אתה נגיד באמצע אגדת צמא, אתה יכול לשתות. גם יין, למה לא? אבל נגיד שלא. אבל בין שלישי לרביעי זה כולי העלמה לא פליגה. וזה, אם כן, משהו מהותי הרבה יותר. מה? מה? לא, רק נאמר שלא להפסיק. זה הכל. טוב. ואף בתחילת הדיברות, תראו איך שהדבר הזה מגיע גם למקום הרבה יותר רחוק. אם אתה לא תשאל איפה אנחנו, אתה לא תדע. ואף בתחילה... יפה, עמוד רש עין. כן. יש אפשרות אחרת, להקשיב לשיעור ולדפדף בכל הדפים ולשאול את עצמך, ראה, איפה הוא קורא. אבל זה חבל על הזמן, פשוט. כן. מה? למה כתוב עין רש במקום רש עין? כן, זה כדי לא לכתוב רע. ולפעמים עושים את זה. כן. עמוד רש עין זה אחרי עמוד רש סמך תת. לא, אתה ממש רחוק. איפה אתה קורא? מה המספר העמוד שאתה רואה עכשיו? קוף דלת. נכון שקוף דלת זה לא רש עין? סליחה, כמה זה רש? וכמה זה קוף? נכון. אז למה אתה מסתכל מצד שמאל? צריך לראות בהמשך. נכון? יפה. כולם מחכים רק לך, זה בסדר. אל תלחץ. אבל אף אחד לא מתנדב לעשות את זה. אנשים פה אכזריים, נותנים לו להסתדר לבד. אני לא יכול לקום במקום. טוב, אם כן, בעמודה הימנית, בעמוד רש עין, זה מצד שמאל שלך, יפה. כן, בעמודה הימנית, בעמודה הימנית, חמש שורות לפני הסוף. יפה. שש בעצם שורות. ואף בתחילת הדיברות. ואף בתחילת הדיברות אמר, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שימו לב שהאופן שבו הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו כאלוהינו, זה על היסוד של השחרור הלאומי. יצאנו מעבדות לחירות, ומתוך זה הולנו לאלוהים. אין, לא שהולנו לאלוהים בגלל שברא אותנו, כי בגלל שאנחנו מקבלים את התורה או משהו כזה. כן. ובתחילת הדיברות אמר אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כי יציאת מצרים שיהיה השם יתברך לאלוהים לישראל, ואי אפשר שיהיה פירוד והבדל ביניהם למי שמבין סודי התורה, ולכן בין שלישי לרביעי לא ישתה שלא יעשה הפסק. אבל שימו לב עד כמה הוא עושה מזה עניין. ממה הוא חושש? הוא חושש מן הפירוד בין תורה לבין לאומיות. לאומיות למיות זה תורה. מה אתה אומר?
הפרדת הדת
הוא הפרידת המדינה מן הדת, שזה גם, הרי חילונים רוצים להפריד את הדת מהמדינה, וחרדים רוצים להפריד את המדינה מן הדת. אז השאלה, אז כנגד שתי הנטיות האלה הוא פועל כאן. בסדר? איפה, מאיפה הוא למד את זה? שאין להפריד. יפה, מהרב קוק, יפה מאוד. ודברים אלו הם, למרות שיש על זה קושיה מבחינה קרונולוגית, אבל מה לנו עם קושיות קטנות? ודברים אלו, מה נפוליאון? כן. ודברים אלו הם דברים עיקריים ונכבדים מאוד, ודבר זה מבאר לך גם כן סוד תפילין, שפרשה רביעית סתומה עם השלישית, כי לעולם אין הפסק בין שלישי לרביעי, וראוי לך להבין זה, ואז דעת קדושים תמצא ותעמוד על דבריהם. בסדר? יש בתפילין ארבע פרשיות, והשלישית והרביעית תמיד קשורות זו בזו. מה זאת אומרת? יש הרי מחלוקת לגבי סדר הפרשיות. קדש והיה, שמה והיה, או להפך, שמה והיה, קדש והיה, או מימין לשמאל, או משמאל לימין. בקיצור, יש שיטות רבות. מה שבטוח לכל הדעות, זה ששלישית ורביעית ביחד. אבל אפשר גם בין הראשונה לרביעית, בקיצור, כל מיני שינויים לעשות. השלישית והרביעית, לא, השלישית והרביעית זה תמיד שווה, שמה והיה. ראה, כן, לא, שמה והיה, קדש והיה. טוב, אז כנראה שהוא מכוון סתם, עצם זה ששלישי ורביעים ביחד. בלי קשר לתוכן עצמי. לפי רשי? היה קדש והיה, כן. לא, שקדש אתה יכול להגיד שזה עד רבה, שזה היסוד הלאומי, יצאנו ממצרים, קדש לי כל בכור, והיה, ועשית את העבודה הזאת ועבדת את העבודה הזאת, שזה עבודת השם, הדבקות בלוי, צריך להגיד זה המשמעות, כן, קדש והיה, כן. כן, כלומר קבלת, לא, הקשר בין תורה ללאומיות. לא, אבל זה לא מדרגה שאפשר להגיע אליה מיד, זאת אומרת, זה מה שהוא אמר. שראשונה ושנייה זה כדי לצאת מידי שיעבוד. כן, נותנים לך מכות. אתה לא יכול לחשוב שום דבר כשנותנים לך מכות. זה לא כל כך שיפסיקו לתת לך מכות. אחר כך יש היסוד האמיתי. כן. ובמדרש רבות, בראשית רבה, פרשה פחת. וחוס פרעו בידי. מי אמר את זה? שר המשקים, נכון? הוא חולם שהוא רואה את כוס פרעו בידו. עכשיו, המילה כוס מופיע שם ארבע פעמים. מכאן קבעו חכמים ארבע כוסות של אל פסח. כך אומר המדרש רבה. מאוד מוזר, מה הקשר בין כוס פרעו לבין ארבע לשונות של ארבע כוסות של פסח. רבי הונה בשם רבי בנאי, כנגד ארבע לשונות של גאולה. זה מה אנחנו מכירים. זה גם מובא ברשב"ם. רבי שמואל, אגב, בגמרא עצמה זה לא מובא כנגד מה ארבע כוסות. זה מעניין. הגמרא לוקחת ארבע כוסות כדבר ידוע. רק המדרשים שהם חיצוניים לגמרא מסבירים לנו למה. רבי שמואל בר נחמני אמר, כנגד ארבע כוסות שנאמר כאן, שנאמר, וחוס פרעו בידי. ואסחוט אותו אל כוס פרעו, ואתן את הכוס על כף פרעו, ונתת כוס פרעו בידו. רבי לוי אומר, כנגד ארבע מלכויות, שזה בבל, פרס, יוון ורומא. רבי יהושע בן לוי אומר, כנגד ארבע כוסות של תרעלה, שעתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את הגויים, שנאמר, מה? תרעלה זה רעל, כן, כוס רעל, זה הנביא אומר, שנאמר, כי כה אמר השם אלוהי ישראל אליי, קח את כוס היין, החמה הזאת, כוס זהב, בבל, ביד השם, כי כוס ביד השם ימטיר על רשעים פחים, אש וגופרית ורוח זלעפות מנת כוסם. וכנגדם, הקדוש ברוך הוא משקט ישראל ארבע כוסות של ישועה לעתיד. השם מנת חלקי וחוסי, דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה, כוס ישועות עשה, כוס ישועה לא נאמר, אלא כוס ישועות, אחד לימות המשיח, ואחד לימות גוג ומגוג. עד כאן. כלומר, המדרש, אם כן, מביא לנו מספר פירושים. דבר ראשון, שזה כנגד כוס פרעה, באופן כללי. השני אומר לשונות של גאולה. השלישי אומר ארבע פעמים שכתוב כוסות, ועוד אחד מסביר, כנגד ארבע מלכויות, מי שאומר ארבע כוסות של תרעלה, וארבע כוסות של ישועה. בסדר? הרבה הרבה מקבילות והקבלות. מה הקשר בין כוס פרעה? אני עוד לא יודע, לא קראתי את המהר"ל, נראה. כך דרכו של המהר"ל, הוא מביא את המקור כולו. אחר כך הוא נכנס לפרטים. בערו בזה. הנה, עכשיו אני מסביר. כי ארבע כוסות תקנו חכמים דרך חירות. שכן דרך בני חורין לשתות בסעודה ארבע כוסות. אין זה מדובר בסעודות של פעם. היום בחיים המודרניים, על אדם אין לו זמן לעשות סעודה. אבל בעת העתיקה ואפילו בימי הביניים, האנשים העשירים היו מבלים שעות בסעודה אחת. סעודה של חמש שעות הייתה יכולה להיות. באמצע הפסקה של קצת ריקודים, קצת מוזיקה, הצגה, ועוד פעם מביאים עוד משהו לאכול, ואחר כך נאומים, והיה סדר לנאומים. למשל במשתה של אפלטון, רואים שמה שיש להם כללים מאוד מאוד ברורים. מי מדבר ומתי מדבר ועל מה מדבר, קובעים מראש. ומי יענה ומי יקשיב ומי לא יענה. כן, כל מיני דברים כאלה. זה היה חלק מהתרבות של אותם הימים. זה דרכם של אנשים שיכולים להרשות לעצמם לבזבז את הזמן. כן? אז דרכם של בני חורין עושים, שותים ארבע כוסות. פחות מזה זה לא סעודה, מה? כמה נתת לשתות? שני כוסות? שום דבר. כן, כי פחות מזה אין זה מורה על החירות. כי הרי סתם אנשים גם כן רגילים פשוטים, שותים שני כוסות, שלושה כוסות. אצל הגויים אין מה לדבר, כוסות. הרי בצרפת, אני זוכר בילדותי, היה שם פרסומת נגד צריכת אלכוהול. היה כתוב, לא לשתות יותר מרבע ליטר בסעודה. כן? כי צריך בכל זאת לשמור על הבריאות. כן? ויותר מזה, היה פעם מלך באוקראינה, ששמו היה ולדימיר. הוא היה עובד אלילים. והוא התלבט לאיזה דת לעבור. כן? אז הייתה התפתחות של המחשבה האנושית, אז הוא חשב, הגיע הזמן להשתדרג, והוא התלבט בין יהדות, נצרות ואסלאם. והוא אמר שהיהדות זה לא, כי היהודים גולים. אז זאת אומרת, זה דת נרדפת, אז הוא שימה להפוך את אוקראינה לאומה נרדפת. לגבי האסלאם הוא אמר שזה בלתי אפשרי, כי הם אוסרים לשתות יין. ואומתו לא יכולה בלי לשתות יין. ולכן כל מה שנשאר היה הנצרות, וככה הוא אימץ את הנצרות. ישו לא רצה להיות גולה ולא רצה להינזר מיין. טוב? זה סיבה טובה להיות נוצרי, לא? טוב, אז כן, רואים שיש אומות שאצלם השתייה זה משהו מהותי. כי פחות מזה, אז הוא אומר, פחות מזה, כלומר פחות מארבע כוסות, אין זה מורה על החירות. ויותר מזה, היה דרך שחרות, וגם זה אינו בן חורין. כלומר, אדם שיקור, הוא כבר לא בן חורין, הוא משועבד. כן, כלומר, מארבע לחמישה, זה כבר מתחיל להיות בעיה. נכון? מה הבעיה? מה השאלה? זו שאלה פיזיולוגית, למה זה כך, כן? זו שאלה צריך לשאול רופאים, מדוע אחרי ארבע כוסות כבר השתייה אוסר את האדם למשועבד? יא יפה. אז תשאל את הרופאים, הם יענו לך. ורמז בזה. ודאי, אז הגמרא אומרת את זה, שזה תלוי, אם מפסיקים באמצע וכל מיני דברים כאלה. טוב. ורמז בזה. כי אצל פרעה שהיה מלך, נאמר אצלו ארבע כוסות וכוס פרעה וגומר, שהרמז בזה כי הכוסות שהם ראויים למלך, שהוא יותר בן חורין, הם ארבע כוסות. וכנגד זה תקנו ארבע כוסות דרך חירות. כלומר, אז מה הקשר הענייני בין הכוס של פרעה, שהוא ארבעה, לבין ארבע כוסות של ליל הסדר? כי ליל הסדר זה חירות, פרעה הוא בן חורין בהגדרה, לכן ארבע כוסות. עד כאן מובן?
לא מתיישב.
למה זה לא מתיישב?
למה?
אתם
לוקחים דוגמה מגוי,
יפה, יפה.
הרי רצו מבלעג, תשים מה טוב אוהלך לקום שלא תכה ישראל, בגלל שיצא מפי רשע ותמך, לא תקנו את זה
עם כל שמה ישראל. כן, נכון. אגב, אתה יודע שיש בזה מחלוקת בין אחינו הספרדים לאחינו האשכנזים. לגבי מה טוב הוא עליך יעקב.
כמו אוהבים
את הפסוק הזה. כן, לא, יותר מזה. בסידורים של אחינו האשכנזים אתה תראה שכתוב שכשנכנס לבית הכנסת אומר מה טוב הוא. מה טוב הוא עליך יעקב שקודתך ישראל ואני ברוב חסדך. תסתכל בסידורים של אחינו הספרדים, תראה שזה מתחיל בואני ברוב חסדך. מה קרה אצל אחינו הספרדים שהם לא רוצים לומר מה טוב הוא? כי גוי אמר. כן, זה החיבור. אבל בכל זאת, השאלה שלך היא בהחלט במקום. בסדר, מצאנו, הפרעה הוא בן חורין, וזה דרך חירות, אז כנגד זה ארבע כוסות, למה צריך ללמוד מהגוי הזה, משר המשקים עוד וכו'. התשובה היא כזו, זה משהו הרבה יותר עמוק, וטוב שאתה שאלת. השאלה, האם פרעה היה באמת בן חורין? נכון? ודאי שלא. זאת אומרת, מצרים הייתה בית עבדים, הייתה מערכת של עבדות מובנית, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה קוסמית. הרי במצרים התרבות היא שכולם עבדים, נכון? העבדים הם עבדים, והאדונים גם הם עבדים, והם עבדים לפרעה. פרעה הוא בעצמו עבד לאלים, והאלים הם עבדים לטבע. זאת אומרת שהכל היא מערכת מובנית בלתי משתנה. לכן פרעה מלך מצרים הוא דוגמה דווקא לשליט שאיננו בן חורין. מובן? אבל הפרעה הזה התחיל להיות בן חורין. מדוע? כי הוא חלם. מי שמסוגל לחלום, זה סימן שהוא יכול לחשוב על עולם אחר מהעולם שהוא רואה. זה התחלת החירות. כן, כלומר, אם באימפריה הסובייטית היה אפשר לאסור על חלומות, היו עושים את זה. כן, כלומר, לחלום, השתגעת? זה אומר שזה יכול להיות עולם אחר. אסור לחלום.
כן?
זהו, אז, אבל הם חולמים על שינוי אצל פרעה. כי הרי זה, כל הסיפור הזה, בגלל שפרעה חולם, אז מזמינים את יוסף. זאת אומרת, זה פרעה מסוג אחר מהפרעונים הרגילים, ולכן הייתה מחשבה ליוסף שהוא יוכל דרך הפרעה הזה לשנות את מצרים. זאת אומרת שיש יסוד של חירות במצרים שבסוף לא מומש, והוא מומש על ידי ישראל. לכן יש קשר ישיר בין הכוסות של פרעה לכוסות של ליל הסדר. ברור? אז זה, אני חושב שזה יותר לעומק. כן, בבקשה.
פרעה חושב שהוא אל, הוא לא בהגדרה מורד
באדונו? כשפרעה חושב שהוא אל, זה הדרך שלו להיות עבד. כי האלים, בתפיסה המצרית, זה כוחות הטבע הזוכים ליחס דתי, כלומר עוד יותר חזק. כלומר, סתם ככה כוחות הטבע, אתה לא עושה מהם עניין. כשכוחות הטבע הופכים להיות אלים, אז אפשר לצאת מזה בכלל. לכן פרעה בתור אל, הוא אדם שאיננו יכול להזיז אפילו אצבע מחוץ לנורמה המקובלת. בסדר? הוא אל. כן.
איפה הוא
רואים שיוסף חשב שהוא יכול לשנות? כשהוא הציע את עצמו כדי להפוך למלך מצרים ולשנות את הכל. נכון? ואתה יראה פרעה ויקח מישהו חכם ונבון וחימש את ארץ מצרים. על מי הוא מדבר? על עצמו, ברור.
מה הוא רצה לשנות?
הוא רצה לשנות את כל התרבות המצרית דרך הכלכלה. כלומר, הוא האמין שעל ידי גזרה כלכלית, שינוי המשטר הכלכלי, הוא גם ישנה את מצרים. איפה הידיעה הזאת? כל זה באמת נושא רחב מאוד ללימוד. למדנו את זה בספר בראשית. כל השיעורים על ספר בראשית, יש כמה גרסאות, כמה מחזורים בארכיון של שיעורי מכון מאיר. קח את השיעורים על פרשת וישב. בוקר טוב, הרב. הבנתי, מדוע בפסח לא מפסיקים בין כוס 3 ל-4? בגלל לאומיות וקדושה, אבל המהר"ל מוסיף שתמיד אין הפסק בין שלישי לרביעי. מדוע? כי השלישי כנגד הלאומיות, והרביעי כנגד הקדושה. שלום הרב, למה דווקא 3 מציין תורה ו4 מציין פוליטיקה? ואולי להפך, האם זה נכון תמיד? תודה. קודם כל, ודאי שזה להפך, כי זה בדיוק הפוך ממה שכתבת. השלישי זה הלאומיות, והרביעי זה התורה. הרי זה מה שכתוב, וגאלתי, זה השלישי, ולקחתי אתכם מלאם והייתי לכם אלוהים, זה הרביעי. אז כלומר שהשלישי הוא תנאי לרביעי. זה ברור, זה מה שקרה. שלום הרב, מה הקשר שהמהר"ל רומז עליו בין שר האופים, אכילת פסח, מצה ומרור, וגולת הפרט ופשוטה, ושר המשקים, שתיית ארבע כוסות, וגאולת הכלל והעמוקה. ובזה שבסוף של דבר את שר האופים תולים. האם גאולת הפרט בטלה בסוף וכביכול נעלמת? תודה. וואו, זה פירוש יפה. אני לא חשבתי על כל זה, גם לא חושב שהמהר"ל חשב על זה, אבל זה פירוש יפה. אני אשתמש בזה בליל הסדר בלי נדר, בשם דיאגו ממודיעין, נכון? אם אתה מרשה לי בלי נדר, אני מקווה שיזכור את השם, אם לא, אז תמחל לי. אז מה אתה אומר? ככה, שאמרנו הרי שיש שני שלבים בגאולה. אכילה ושתייה. אכילה זה גס, שתייה זה עדין. ולכן באכילה יש רק שלושה יסודות של אכילה, פסח, מצה, מרור. לעומת השתייה שיש בה ארבעה כוסות, כי יש המדרגה העליונה יותר. ואז יוצא שגאולת יוסף נעשתה על ידי שר המשקים, ושתלו את שר האופים. כלומר, מי שעוסק באכילה נתלה, מי שעוסק בשתייה מתרומם. ואז יוצא אתה מוסיף פה חידוש, אגב, שהאכילה של פסח, מצה, מרור זה של הפרט, ואילו של שתיית היין זה של הכלל. אולי בגלל שהיין מחבר את האנשים. כן? גדולה לגימה שמקר... כן, אבל אמרנו שכיוון שזה דרבנן, זה סימן שזה יותר עמוק. כן? אבל זה מה... מה? כן, אכילת פסח חייבת להיות בכינופי, אבל כתוב, גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות. אז יכול להיות שזה הוא מתכוון, ואז יוצא שבגאולה הכללית נמחק הערך של הפרט בזמן הגאולה, כמו שהרב מסביר על החוט פדיק ואת המשיכה וכו'. טוב, קודם כל הפירוש הזה הוא נחמד, יפה מאוד, תודה רבה, יפה, יפה. טוב, כבוד הרב, ממש פירוש יפה. טוב, כבוד הרב, לגבי פורים, אז השתייה גורמת לשעבוד? הסבר, כבוד הרב. בוודאי. הרי כשאני שותה הרבה, יש לי גם שעבוד. אני לא לגמרי בצלילות הדעת, נכון? רק שבפורים זאת מדרגת חיים ששייכת לא לעולם הזה, אלא לעולם הבא, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה. גם צריך לציין שגאולת פורים הייתה כשעדיין הקטה עבדי החשברוש ענן, נכשארנו עבדי החשברוש, לכן לא אומרים הלל בפורים. לכן באמת יש, כדי לסמוח על גאולה שהייתה בתוך גלות, צריך בשביל זה להשתכר. לא באמת, אני הסברתי את זה. יש לי מאמר שנקרא עצבות וחודש אדר, יצא בכמה קבצים שונים, שם אני מסביר את זה. כן, בבקשה.
אמרנו, מעבר לכוס
הרביעי,
זה תקלה
יכול
להיות.
כן.
אז למה יש בכל זאת כוס חמישית?
לכן רשות, לכן רשות.
רשות?
לכן רשות.
בסדר, אבל אני רוצה לטעות שגם כוס הרביעי בעייתי.
למה?
יש נדרש שאומר שאדם שותה כוס ראשונה כמו אחר כזה.
כן, זה קושיית הגמרא.
כמו אריה שלישית כמו קוף, רביעית כמו חזה.
נכון, זה קושיית הגמרא. אלא שהגמרא עונה שכיוון שיש סעודה בין שנייה לשלישית, אז לא מגיע לזה, כן? כן, בהחלט. זה שאלה ידועה. טוב, אז איפה אנחנו? אז זה הרמז של פרעה שהוא בן חורי. ודעת רבי בנאי, כבר נתבהר למעלה. מה אמר רבי בנאי? כנגד ארבע לשונות של גאולה. לכן הוא לא צריך לחזור על כל ההסבר, זה כבר הסברנו. אמנם מה שאמר רבי לוי, שתקנו ארבע כוסות כנגד ארבע מלכויות, כן, בבל, פרס, יוון ורומא, הדבר הזה, הדבר צריך תלמוד. מה עניין המלכויות לכאן? הרי ליל הסדר זה יציאה משעבוד מצרים, לא מארבע מלכויות, אדרבה, תעשה ארבע כוסות ביום העצמאות, שאז יצאנו ממלכות רביעית. אבל לעשות על ליל הסדר, שאז יצאנו רק ממצרים, מה זה קשור לעניין? כן, קשור למערב. וכאשר תעמוד על דעתו, תמצא דעתו נכון. וזה, כי דעת רבי לוי, כי בליל היציאה, לקח הקדוש ברוך הוא את ישראל אליו וקנו מדרגתם העליונה, ודבר זה מורה עליו אכילת מצה כמו שהתבאר, ומדרגתם העליונה כאשר בחר השם יתברך בהם מכל האומות ולקח אליו ישראל מן ארבע מלכויות, וכבר התבאר בפרק חמישי כי אי אפשר שיהיה כל העולם מדרגת השלימות, שאין זה מדרגת העולם שהיא הכל במעלה ובשלמות, כמו שהרחנו, ועוד בער זה בעזרת השם ברך בספר נצח ישראל. ולפיכך באה ההוראה בארבע כוסות על מדרגת ארבע מלכויות. וישראל יש להם מדרגה מיוחדת נבדלת לעצמם שהם חלק השם, עד שבעניין זה כל מדרגת האומות שהם ארבע מלכויות הן נשכים אחר ישראל. ובכוח מדרגת ישראל שקנו הכל גם, שקנו הכל גם מדרגת ארבע מלכויות, כי ישראל נותנים קיום לכולם. כלומר, מה שהוא אומר כאן, שמה שקרה ביציאת מצרים, בעצם לא רק שהבדיל את ישראל מכל העמים שהם ארבע מלכויות, אלא זה הפך את ישראל למקור החיות של ארבע מלכויות. כלומר, בזכות זה שיש עם ישראל, יש קיום לעולם. לכן אנחנו שותים ארבע כוסות כנגד ארבע מלכויות. מובן? נכון שבפסח הלאומיות היא שלישית כנגד והוצאתי, והרביעי קדושה כנגד ולקחתי, אבל איך תמיד שלישי כנגד לאומיות ורביעית תמיד כנגד קדושה כמו שמביא בתפילין? זה אני לא יודע. נכון, עכשיו השאלה ברורה. לא יודע, לא השקעתי בזה. יש לי חסרונות, זה טוב שיש קצת חסרונות לפעמים. כן, הלאה. אבל אתה תשלים זה. כן, בבקשה. כי אתה שואל יפה, מדוע החיות של ארבע מלכויות תלויה בישראל? מסיבה פשוטה, כתוב שאם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם לתוהו. מה זה תוהו ובוהו? לא כתוב לעין, לא כתוב לאפס, כן? הרי העולם הוא יש מעין, הוא לא יש מתוהו. אלא שחזל דיברו על זה שההיסטוריה בנויה ככה, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 ימות המשיח. אז מה זה תוהו? זה העולם בלי תורה. או נגיד את זה אחרת. התורה נותנת את המשמעות, את המטרה, את הכיוון של העולם, והמלכויות הם עוסקים בתוהו. מה זאת אומרת תוהו? התרבות האנושית, אבל ללא מטרה. אז זה עולם של ייאוש, עולם שבנוי מאוד מבחינה ציוויליזציונית, אבל ללא מטרה. לכן, אפשר לומר, בזכות ישראל יש חיות, יש משמעות וקיום לכל ארבע המלכויות. כמו שאמר לי פילוסוף אחד שפגשתי לפני שלושה שבועות, גוי, אמר לי, אני כל הזמן מרצה בעד מדינת ישראל. אחת הסיבות שהוא נתן, כי אני יודע מה היהודים נתנו לעולם. לא יהודי, לא יהודי וגם לא מאמין. אבל הוא יודע מה ש... מה? זה בדיוק זה, נכון. זאת בדיוק המשמעות, כן. ככה אני מפרש את זה, כן. אם לא, אז כתוב לעין, היה צריך להיות משיב אותו לעין. הגמרא מכירה את הביטוי הזה.
מה צריך לעשות? זה התוצאה.
נכון. אבל עולם שחוזר לתוהו, הוא עולם שלא יהיה לו קיום בסופו של דבר. זה המשמעות. כלומר, התוהו יש לו משמעות אם בסופו של דבר תגיע התורה. אין תורה, אז נשאר רק תוהו. רק תוהו זה לא יתקיים. זה הכוונה. בסדר? מה זה משנה? אותו דבר. התורה הכללית יורדת לכאן דרך ישראל. ולפיכך, ארבע כוסות, שניים לפני הסעודה, ושניים לאחריה, והוא מורה על ארבע המלכויות, ואכילת פסח ומצה ומרור באמצע, שהוא מדרגת ישראל. עכשיו יש חידוש עצום. אם לוקחים ארבע כוסות לארבע מלכויות, המלכויות סובבים את אותנו, ואנחנו באמצע. לכן אכילת פסח מצה ומרור מיוחד לישראל, באמצע בין ארבע כוסות. זה פירוש אחר לגמרי, הבנתם? טוב. יש שאלה ששואל בעל שערי אורה, רבינו יוסף ג'קטיליה. הוא אומר שבעולם הזה יש לאומות העולם 70 שרים. אם אתה אומר שלעתיד לבוא יתבטלו השרים, כשנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז יהיה מיעוט במרכבה, יהיה פחות כוחות אלוהיים בעולם. שאלה טובה? כי 71 פחות 70 נשאר רק 1. אז זה פחות. 1 זה פחות מ-70. מה ההפרש בין 1 ל-70? 69, נכון? אז זאת אומרת, בכל זאת, יש, נכון? אז יהיה מיעוט. זה כמו השאלה המפורסמת, כשיבנה בית המקדש לא נעשה 9 באב. ומה עם הקינות? כל כך יפות, נכון? זאת אומרת, יש, זה מן השאלה הזאת. כלומר, 70 אומות העולם, 70 שרים, בכל זאת זה מלאכים, זה לא סתם. כן? אז אומר הרבי יוסף ג'קטיליה, הוא אומר משהו אחר לגמרי. הוא אומר, בינתיים האומות מפרידים בין ישראל, בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, הם יסתלקו מלהפריע. ואז ישראל וקודשה בריחו מתאחדים, ואז הם מקיפים מבחוץ. כמו שושבינים. כן? ככה הוא אומר. לא שזה יתבטל. מה? אבל זה לא מה שהוא אומר. אני מביא לך מה שהשערי הורה אומר. השערי הורה אומר איזה ציור מעניין כזה. שבינתיים, בין כנסת ישראל לקודשה בריחו, יש חציצה של 70 אומות. הם רוצים לנוק את כוחות החיים מהאלוהות, על חשבון ישראל. לעתיד לבוא הם מסתלקים. אבל מה זה ההסתלקות הזאת? לא שהם מתבטלים לגמרי, אלא שיקיפו מבחוץ. פירוש יפה. כן? 60 גיבורים סביב לה. כן. מה אתה אומר? מה? מבחוץ. כזה. מקיף, מקיף, כן. תלוי. תלוי. יש ככה, יש ככה. כן, נכון, אתה צודק, יש בזה שאלה. טוב, לא כל דבר נפתור מיד. טוב, וזה. אז מה שהוא הסביר כאן לפי ההסבר שלו, פסח מצה ומרור באמצע, ארבע כוסות מסביב. וזה, כי האמצע הוא נבחר והוא קדוש אלוהי, ביותר. כאשר התבהר מניין האמצע בהקדמת הספר, ובכמה מקומות בזה הספר, שהאמצע הוא נבחר לקדושה. וסימן לזה, ארבעה דגלים שהיו לארבע רוחות. ואוהל מועד, מחנה שכינה, באמצע. דבר זה מורה לך, כי הקדושה באמצע. מה פירוש הדבר קדושה באמצע? מה זה אמצע? אמצע זה המפגש בין שניים, נכון? אין אמצע בלי שניים. האמצע הוא שלישי. אין. אי אפשר להיות באמצע בקצה. זאת אומרת שזה אומר שהאמצע הוא המקום של הייחוד. אם יש רק צד אחד, זה כבר חלקיות. זה כבר לא... זה כבר לא האחדות האלוהית. אתה רוצה אחדות אלוהית, צריך כל הצדדים. ואז מופיע האמצע. נפקא מינה למה. למשל, יש אנשים שאומרים, העיקר בן אדם לחברו. תהיה בן אדם. אחרי זה תתפלל. יש אומרים, מה פתאום? העיקר זה לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה אכפת לי מה הבריות חושבות? אז מחלוקת, מה העיקר? אם בן אדם למקום, או בן אדם לחברו. ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? באמצע. בסדר? בין שניהם. וזה עיקרון שחוזר הרבה במהר"ל, צריך פעם ללמוד את זה. היה יהודי אחד, פרופסור נהר, זיכרונו לברכה, הוא עסק הרבה בשאלה של מהות האמצע במהר"ל. טוב, ולפיכך, שיש לו ספר על מבוא לתורת המהר"ל, כדאי לקרוא, תורגם בהוצאת ראובן מס, מי שמעוניין. ולפיכך, שתי כוסות לפני הסעודה, ושתיים לאחריה, נגד מדרגת האומות ומדרגת קדושת ישראל באמצע. נמצא כי ארבע כוסות לישראל מצד שהם נבדלים מן ארבע מלכויות. וכל ארבע מלכויות הם תלויים, מקוימים בישראל, נמשכים אחריהם. והם נבחרו מתוכם. כן, פעם שאלו את אחד הרבנים החשובים, אמרו, למה יש כל כך הרבה גויים? כן, השאלה היא, למה יש כל כך הרבה גויים? זה מיותר, נכון? אמר לו הרב, לשואל, אז מה אתה רוצה? שאנחנו נגיד אשר בחר בנו מכל הג'וקים, מכל הלטאות. ברור שבחר בנו מכל העמים, זה מעלה. ככל שיש יותר עמים, כך מעלת ישראל גדולה יותר. ברור. כי, כלומר, בחר בנו ממה? מכל זה, כל זה, כל זה. כל הסינים, זה, צרפתים, יפנים, בריטים, כולם, כולם בחר בנו.
לא כזה קיצוני.
יאללה, אתה לא רוצה מדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות? טוב. לכן צריך שיהיו עוד יותר גויים. הם מפוצלים, אל תדאג. כן, טוב. ולפיכך, יש, הרי מדברים מאות שפות בהודו, אתה יודע. טוב. ולפיכך, ארבע כוסות אלו לישראל, במה שבמציאות ישראל, ובכוחם הכל. וזהו מדרגת ישראל שקנו בליל זה, כי זהו עיקר מדרגת ישראל ומעלתן כאשר תבין. ויש לך להבין, למה בא ההוראה על מדרגת האומות בשתיית הכוסות? כן? למה לא ארבע תפוזים? למה? ארבע כוסות. מה זה קשור לאומות כוסות? והוא דבר, תגידו אולי כי התפוזים לא היו קיימים בזמן יציאת מצרים, פחות לא הכירו את זה בעם ישראל. זה טענה אפשרית. אבל אני חושב שתפוז זה רק דוגמה, אפשר לקחת משהו אחר. והוא דבר אמת, בין ספק. האכילה הוא העיקר, והיא חיותו של אדם שממנה התפרנס האדם. ואם לא היה פרנסת האדם במזון, היה נפסד. אמנם השתייה אינה מפרנסת האדם, ואם יש בה פרנסה, אין זה חיותו שיכול לעמוד בו. והשתייה אינה באה רק בשביל תיקון המאכל, לתקן אותו כאשר ראוי, ודבר זה בוודאי נמצא כי השתייה אינה באה בשביל עצמה כלל, רק שהשתייה נמשכת אל המאכל שהוא חיות האדם, ודבר זה בעצמו מדרגת האומות הקדמונים, כי דבר זה יתבהר במקומות הרבה מאוד, כי לא היה בריאת האומות רק שהם תפילים אל האומה הנבחרת, והכל נברא בשביל ישראל והם נבראו בשביל עצמם. למה הוא כותב הקדמונים? שמדרגת האומות הקדמונים זה שהם תפילים לישראל. למה הוא כותב הקדמונים? בגלל הצנזורה. כל דבר שכתבו בספרים יהודיים שיש בהם גנאי לאומות, אז הנוצרים לא נתנו להדפיס. לכן היהודים תמיד כתבו, האומות גם הקדמונים, לא של היום, הברברים של פעם. כן, אבל זה כאילו לא כתוב, כן, צריך לדעת, זה הקודים של הרבנים. כן, בבקשה. בוודאי. כן, 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 כן. זה פשוט, זה בדרך כלל יהודים מומרים. כן, במיוחד שלפעמים הם קראו, איפה כתוב גוי פה? כן? ולכן, כל מקום שכתוב, שרצו לכתוב גויים, כתבו עקום. עובדי כוכבים ומזלות. אבל לא, לא מתכוונים לגויים, מתכוונים לעובדי כוכבים. אתם לא עובדים לכוכבים. כן. למשל, אפילו כתבו באחת הגמרות, מי כעמך ישראל, עקום אחד בארץ. כן? או יש אפילו מה כתוב, גוי שאינו עובד עבודה זרה. אז איך כתבו את זה? ברמב״ם, כן? גוי שאינו עובד עבודה זרה. אז כתבו, עקום שאינו עקום.
כן. יהודים ומרים לא יחלו לעלות
את זה. אני יודע, לפעמים הצנזור ככה קרה מהר. איפה כתוב כמו גוי? עקום, זה. המשיך הלאה. כן, מה אתה אומר?
אני הייתי מביא טעמים אחרים. הייתי מביא, היין זה יש לו חשיבות.
אבל אדרבה, הוא רוצה... מאה אחוז, אבל כאן הוא רוצה להגיד שהיין כנגד הגויים, אז הוא צריך דווקא פה להגיד צעד הפוך. אנחנו מדבר על השתייה קודם כל, שהשתייה היא תפלה למאכל, יש מאכל הוא עיקר, שתייה תפלה, אומות תפלות לישראל, לכן אומות כנגד השתייה וישראל כנגד האכילה, מה שהוא אומר. טוב, וגם זה יתבהר במקומות, בכמה מקומות בזה הספר, כי אין בריאה בעצם רק לישראל ועל ישראל נמשך הכל, לפיכך, גם על דעת רבי לוי באה הוראה, מארבע כוסות על מדרגת ארבע מלכויות, אשר מדרגת ישראל הקדושה ביניהם. וכאשר תבין את זה, תמצא דעת רבי לוי דבר ברור מאוד. ומה שאמר רבי יהושע בן לוי, שארבע כוסות הם נגד ארבע כוסות של תרעלה שעתיד הקדוש ברוך הוא להשקות האומות. פירוש דבר זה, כי כאשר בא ההוראה בפסח מצא ומאור על מדרגת ישראל, כמו שהתבר למעלה, הנה הוראה בשתיית ארבע כוסות, לראות על שנמשך אחר הגאולה. ואחר המדרגה שקנו ישראל בליל זה, מדרגה יותר עליונה שיגיעו להם בהיפסד כוחות המלכויות, שיש להם ארבע מדרגות עליונות, ויבוא הפסד לאותם שהם מתנגדים לישראל. כי כוח ארבע מלכויות אלו מתנגדים לכוח הקדושה של ישראל. לכן גם, אם זה כנגד ארבע אומות, זה גם כנגד הפסדן של ארבע מלכויות לעתיד. ודבר זה יתבר למעלה, פרק שישי ופרק עשירי, שם מבואר איך ארבע מלכויות שהם נגד ארבע צדדים, הם מתנגדים לישראל שהם עיקר העולם. וזה מדרגת הגאולה שקנו ישראל בלית זה, שמורה עליו אכילת מצה, כי דבר זה שהוא מורה עליו שתיית ארבע כוסות, שהוא מורה על הפסד המלכויות, או תנחומין לישראל, שלמות גאולת ישראל שקנו בלית זה, המורה עליו האכילה, ולכך מורה עליו השתייה. כי השתייה גם כן שלמות גמר האכילה, והשתייה נמשכת אחר האכילה, כן אכילה בלא שתייה. דבר כך דבר זה שהוא הפסד המלכויות תנחומים לישראל, גמר שלמות הגאולה נמשך אחר הגאולה ומורה על מדרגה יותר עליונה, כי שתיית הכוסות מורה על המדרגה העליונה יותר מן האכילה, כי המשקה כמו שאמרנו, מפני שהוא יותר דק מורה על עניין פנימי יותר, ומכל שכן כאשר המשקה יין שהוא פנימי יותר, וזאת המדרגה שתביא לעתיד פורענות למלכויות, וזה מעלה יותר בוודאי לישראל כשיכלו המתנגדים להם, ולפיכר ראוי להורות על זה, בשתיית הכוסות הארבע, שתבוא להם מעלה ומדרגה יותר עליונה להשקות כוס התרעלה למלכויות ולתל כוחם. וכן, הם מורים על התנחומים שינחם הקדוש ברוך הוא את ישראל, וזה כי כאשר אמרנו למעלה, כי הפסח הוא מצה ומרור, מורים על מעלת ישראל שקנו בעת היציאה שיצאו ממצרים, ואם ירדו ישראל בעווננו מן המדרגה הזאת, לא יהיה לזה לנצח. אבל הקדוש ברוך הוא ינחם את ישראל על הצער שקיבלו מן המתנגד אשר מתנגד להם הם ארבע מלכויות, וינחם אותם להחזיר אותם כבראשונה. ולפיכך צריך עם המצה ומאור שתיית ארבע כוסות המורה על זה שאם ירדו מן המדרגה יש תשועה ותקווה לישראל מה שהיו בגלות ארבע מלכויות ויקבלו תנחומים על כל ארבע מלכויות אשר הם בעצם מתנגדים לישראל. ולפיכר באה ההוראה הזאת בשתי ארבע כוסות, כאשר נראה צער ויש עוד תקווה ואחרית ממקום פנימי עליון, נקרא כזה כוס נחמה וכוס ישועות. ומפני שהלילה הזה הוא מיוחד, שכנו ישראל יצא מדרגתם ומעלתם, באה ההוראה בשתיית ארבע כוסות מורים על שיש עוד עילוי מעלת ישראל נמשך אחר הגאולה הזאת. עד כאן.